said, ברוכים לכל האכסניה, לכבוד הוא לי ושמחה להיות איתכם כאן. נתבקשתי לראש הכהן ולבוא אולי לספר לכם קצת מה שעבר עם ישראל ותוכן גם עליי בתקופה שלפני קרוב ל-70 שנה שאנו 70 שנה שאנו קוראים אותה תקופת השואה. ישנו פסוק שידוע לכולנו שבו נאמר ויהי השם מדבר והלטה היה והנה תנור עשן ולפית אש אשר עבר בין הגזרים האלה. כידוע זה פסוק שנאמר בברית בין הבתרים שבה הקדוש ברוך הוא מגלה לאברהם מה עתיד לקרות בבניו אחריו, ובתוכם נזכר הפסוק הזה שאינני יודע בדיוק אם אתה התקיים בתקופות הקודמות, אבל אני חושב שזה הפסוק אולי המתאים ביותר שבו מרומז מה שבאמת אמר עליי באותה תקופה. אבל לפני שאני אבוא להסביר את מה שקרה כאן ומה שקרה איתנו, אני אקדים לספר קצת על עצמי כדי שתבינו את הרקע שבו אני מספר את מה שאני מספר. אני בעצמי נולדתי בעיר פראג, זאת בירה של המדינה שנקראת היום צ'כיה, שהיא גובלת בגבול המערבי שלהם גרמניה, ובתורה שכזאת היא נכבשה למעשה בלי מלחמה כבר כחצי שנה לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה, שכידוע פרצה בראשון ספטמבר 1939. הגרמנים הגיעו לפראג כבר בחודש מרץ של אותה שנה לפי מניינם. ואני עזר בגיל 10. מאז חייתי תחת השלטון של הגרמנים ועד סופה של המלחמה שהייתה בחודש מאי 45, כלומר הייתי תחתם למעלה משתי שנים. ובתוך אותם השנים אני מחלק את התקופה הזאת לשלושה חלקים. החלק הראשון שבו עדיין היינו בבית וחיינו את החיים כאילו החיים הרגילים תחת השלטון הגרמני עם כל המשמעות של הדבר ולא נעביר דברים. התקופה השנייה כאשר הובילו אותנו לגטו, זה היה בחודש מרץ 1943. הייתי יחד עם הוריי, זכרונם לברכה, השם במקום דמם, ומדבר לחיים טובים ורוכים. בגטו שהייתי כ-15 חודשים, ומשם הובלנו לאותו מקום נעלם לנו, ובסופו התברר שזו היה אותו מקום שבו בחרו הגרמנים לפתור את הבעיה היהודית כפי שקראו את הדבר הזה על ידי פתרון סופי, כלומר השמדה טוטלית של עם ישראל. אזכיר את הנסיעה שמסענו מגטו אל אושוויץ, זה היה בסוף חודש אייר של שנת תש"ד במניינם בחודש מאי 1944. אנחנו היינו בדרך למעלה מ-32 שעות. הטרנספורט, כלומר הקבוצה נשלחה באותו זמן, מנתה כ-2,500 איש ואישה. היינו בדרך למעלה מ-32 שעות, לא שהמרחק היה כבר גדול, בגלל כל מיני עיכובים. יצאנו לדרך ביום חמישי בלילה, תנאי הנסיעה היו בקרונות שבהם מובילים דרך כלל רק בעלי חיים, בקר בעיקר, שזה מקובל בחוץ לארץ שמעבירים את הבהמות לא במשאיות אלא דווקא ברכבות. אלה הם קרונות שאין להם לא ספסלים ולא שולחנות ולא חלונות. מין קרוון כזה, אבל שגם חלונות אין לו, אלא רק אשנבים שצמודים בתקרת הקרון, שדרכם נכנס קצת אור ואוויר. היינו דחוסים, נדחסנו לתוך הקרונות האלו עד כמה שאפשר, אחד כמו שם בתוך השני. התירו לנו לקחת את המתגדים האישיים, כאילו שהיו לנו עוד כל אחד בתמליאו ובסקו, שיכנס מישהו פעם ישרנו ממש אחד לתוך השני. ובתנאים כאלו, בפרט שהיושבים שם היו מכל הגילים, מכל מיני מצבים, זקנים וחולים ונשים ותינוקות, עם חי ישראל. אז אפשר לתאר שבמצבים שכאלו, אז התנאים הם קשים ביותר, שהשינה הייתה כמעט בלתי אפשרית. אבל מה שאני רוצה לספר זה כעבור 24 שעות שהנסיעה נכנסה שבת. אנחנו קיבלנו לצדה לדרך כמה פרוסות לבן וקצת מים, ובאותו לילה, ליל שבת היה, אז אבי הוציא מכיסו פרוסת לחם ועשה לי הקידוש, כפי שההלכה אומרת, כשאין יין עושים קידוש הלחם. הלחם הזה שימש גם כסודה, כי זה מה שהיה. ובאותו מצב, כפי שאמרתי, אמר את הקידוש באותו נוסח, כפי שאנחנו אומרים אותו בעצם למזה. ובדעת השם, במשך הדברים, אז נתייחס גם לקידוש הזה. אבל כדי להגיע אל אותו פסוק שהתקיים, הדבר הזה היה כאשר הגענו כעבור, וכפי שאמרתי, יממה וחצי היינו בקרון, ואז בתשומה של ליל שבת נוצר רכבת ונפתחו הדלתות מצטרים לצאת. לפנינו הייתה מין רחבה גדולה שקוראים אותה היום הרמפה של אושוויץ. קיבלו אותנו אנשי האס-אס עם עלות בידיהם וכביהם מהם, אלה צרכו ואלה נפחו. ואנחנו הצטרינו להתייצף באותו משטח שקוראים לרמפה, קבוצות קבוצות, לפני שהובילו אותנו אחר כך לתוך המחנה. דרך כלל כשהגיעו טרנספורטים לאושוויץ היו עושים את הסלקציה, זה המיון שהיו עושים בין הילדים בינם לבין עצמם, שמטרתה של הסלקציה הזאת הייתה להוציא מתוך אותם אנשים שעדיין היו מסוגלים לתרום בעבודת ידיהם או בעצמם למען הכלכלה או למען כל מיני דברים שהגרמנים היו זקוקים להם, כי היו חסרים להם ידיים עובדות בעורף, כי העם כולו היה מגויס למלחמה. המלחמה כבר הייתה כבר קרוב לחמש שנים השתוללה המלחמה. אז היו עושים את הסלקציות בערך כלל מיד לדם שיודעים איתנו נהגו אחרת, אנחנו הוכנסנו כולנו לתוך מחנה, ורק עבור מספר שבועות עשו את הסלקציות לתוך המחנה. אבל מה שאני רוצה לספר, אני אז נער בגיל 16, טרם עלו לי 16, קרוב ל-16. בצאתנו מהקרונות קודם סונברנו על ידי זרקורים שסנברו את עינינו, שהיינו שפויים כבר כל הזמן בחושך מוחלט. בנוסף לכך הרגשנו מן צליבה בריאות, וגם האוויר שנשמנו היה מטובל בעשן. מעל כולם גם השמיים היו צבועים. ולא ידענו כנראה בתחילה מה פשר הדברים, אבל אני זוכר כאשר הסתכלתי אחורה, אז בתוך החושך, אולי במרחק, אני יודע, אולי 500 מטר, משהו כזה, בחושך הבחנתי בבניין, שמתוכו מתרוממת ערובה לגובה, הרבה יותר גבוהה מאשר יש דרך כלל בחוץ לארץ. כל הבתים יש להם ערובות, מכיוון שמסיקים את הבתים בפחם או ביציר, אז יש צורך בערובות שדרכן יוצא עשן. שם הערובה הייתה גבוהה הרבה יותר מה שהיה מקובל, אבל מה שהיה מוזר מאוד, שמתוך הערובות לא יצא עשן אלא להרות אש. לא ידענו את פשר הדברים, אבל זה היה מחזה, הייתי אומר, מאיים. אנחנו לא ידענו לאן מביאים אותנו ומה התכלית. ידענו שאנחנו כיהודים הם צריכים להיות מרוחקים מיתר האוכלוסייה, כי אנחנו מין גזע, לא גזע נחות כזה, שאפילו אנחנו לא בני אדם, אנחנו רק תת אדם, ולכן מסוכן לחיות יחד איתנו, לכן מרחיקים אותנו בכל מיני דברים, ותוכם גם מכניסים אותנו בגטאות כדי שלא נהיה מעורבים עם האוכלוסייה האחרת. אבל לא מעבר לזה, ושיביאו אותנו למקום כזה שלא ידענו את פשרו, לא נתפס בדיוק מה קורה כאן. על כל פנים, אם אני קורא את הפסוק הזה, ויהי השמש באה ועלתה איתה, והנה תנור עשן ולפית אש, אשר עבר בין הגזרים האלה, כשראיתי את הפסוק הזה, אז נזכרתי באותו מחזה, שזו הייתה התמונה הראשונה, שראית אותה בבואי לאותו מקום שהתברר אחר כך ששמו אושוויץ. הפשר הזה של הערובה ניתן לי למוחרת בבוקר, כששאלתי אחד מהמכרים שלי שהיה כבר במחנה כמה חודשים לפנינו, באותו מחנה שאליו הובאנו, ושאלתי אותו, תאמר לי, איפה אנחנו נמצאים? מה יש כאן? אז הוא אמר לי משפט אחד, לכאן נכנסים דרך השער ויוצאים דרך הערובה, כמו שאמרו לך וחלק. אמר לכם את האמת, אני לא האמנתי. כי זה לא עלה בדעתי, לא יכולתי לתפוס, מה פתאום שהכניס אותי לערובה? מה פשעתי? מה חטאתי? סך הכל, אמר, בחור בן 16, לא גנבתי ולא רצחתי ולא התקוממתי נגד השלטון. תהיה טוב ירושלים, כמו שאומרים. מה חטאו הוריי? אנשים כבר היו, אבים כבר היו חיה בגיל 60, היא קצת יותר צעירה ממנו. גם כי אנשים שקטים, שלווים, לא עשו שום דבר. הדבר היחידי, הפשע שלנו, שאנחנו יהודים. נועלתם. אז בשביל זה צריך להכניס אותנו לערובה. אני אגיד לכם, זה לא תפסתי. יש לי כמה הוכחות שעוד כמה שבועות, עד שלא ראיתי את הדברים במו עיניי, לא האמנתי שאומנם, זה האמת, זאת האמת. הדבר אולי שמן הראוי להזכיר אותו, כמו שאנחנו נמצאים עכשיו בתוך התקופה הזו שבין המצרים, ובקשתי קצת לעשות בין השוואה או לראות את החורבן הזה שפקד אותנו באותה תקופה עם החורבן הראשון או עם כל החורבנות שבאו בעקבות אותה החורבן. אנחנו הגענו למחנה, זה היה לפי עניינם ביום 20 במאי. זה היה לפי התאריך העברי חבית באייר. היינו, כפי שאמרתי, כמה שבועות בתוך המחנה, אז החלו לעשות סלקציות בתוך המחנה, לעשות סלקציות היו מיועדות רק לגילאים מגיל 19 עד 45. אני בן 16, לא הלכתי, למרות שלא היו לנו שנה, לא שמות, לא תעודות זהות ולא שום מסמכים, כל אחד היה יכול להגיד מה שהוא רצה, גם סין לא נתנו לנו, הדבר הראשון שעשו לנו זה תורה שלנו, התורה שלנו, שמידע שאנחנו קדמנו להיות בעלי שם, אנחנו רק שם מספר, יש מספר, בכתובת קרקע. אז זה המספר שלנו, אז קדמנו להיות בני אדם, אנחנו רק מספרים. טוב, אז בפור שכאלו מתייחסים אלינו. אבל כאשר שינו את הפרקציות, אותם הגילאים, עברו כמה ימים, ואז נתנה איזו הוראה חדשה, בלתי מובנת, שגם ילדים, ילדים מגיל 12 עד 17, יתייצבו. מי שרוצה כלומר, מי שלאדם לא חיוו שאתה, אבל מי שרוצה להתייצב, שיתייצב. אני לא ידעתי באמת מה לעשות, וזה עצמו סימן שידעתי מהי המשמעות של הסלקציה הזאת. ואני זוכר עוד שרצתי אל אבי, זוכרו לך, שהוא שכב הרבה כבר עם החלונות, ושאלתי אותם ללכת, כי היה קשה לי לעזוב את ההורים, אנשים יחסים כבדרים וטובים, אני הייתי הבן היחיד שהיה איתם, אני אעזוב אותם ככה. אז היו לבטים, כן הלכת, לא ללכת. זה סימן שלא ידעתי ומה קורה פה. ואז הוא אמר לי, תלך, אם אני אגיד לך אחרת, אני אגואיסט. זאת הייתה תשובה שלו. זה גם שגם הוא עדיין לא הבין בדיוק מה שהולך פה. טוב, התייצבתי, ומתוכם, מתוך קבוצה הזאת שמנתה כ-500 בני נוער, נבחרו 98. אני אחד מהם. זה היה נס גלוי, כי אני לא הייתי אף פעם איזה בחור גיבור, כמו שאני לא גבוה ולא חזק, לא, כך הייתי גם בפריילת, בחור בן של 16, אז לא הייתה שום סיבה מההגיונית שישלח אותי עם מתוך 1998, שישלחו מתוך המחנה. אבל ככה הקדוש ברוך הוא רצה, ולכן אני יושב כאן לפניכם. על כל פנים, זה היה ביום ט"ו בתמוז, כלומר ביום ראשון שעבר, מלאו 69 שנים אותו יום שעברתי את אותה סלקציה שעליה אני קורא את הפסוק, כרגע בא פה חיים ברצונו. אבל זה הייתה רק ההתחלה, הקבוצה שלנו יצאה את המחנה וכעבור 5 ימים, זה היה בימי חף וחף א' תמוז, כלומר השנה זה היה יום שישי ובשבת, שעכשיו רק שלשום, אנחנו ימים שני. ואותם הלילות של חף וחף א' כיסו את כל המחנה, שמנה למעלה מ-6,000 נפשות, הושרדו תוך שני לילות אלו. ואולי אתן לכם קצת מושג של מה הם היו מסוגלים לעשות, כן, תוך, כלומר, 24 שעות. לחסל ומספר כזה של אנשים, להפוך אותם לאפר ואפר, אפילו שזה לא יישאר זכם, כי כוזר הפך שם באיזה נהר שהיה שם בכמעט מקום. זה לא היה יום אחד, כן? השואה מאז שנגזרה הגזרה הזאת של הפתרון סופי, זה היה בשנת 1941, כלומר כ-5 שנים, הרבה 5 שנים השתוללה השואה הזאת במלוא חוזקה, והלבות האש שראינו בבואנו לאותו מקום מאז שהמקום הזה הוקם, אז כמעט שלא פסקו. הם תכננו פשוט מאוד, כפי שאמרתי מקודם, כשם שאמרנו, המן הרשע בזמנו שצריכים להפליט להרוג כל הרבה יותר יהודים, ולא הסתפקו ביהודי גרמניה, הם רצו לחסל את כל היהודים בעולם, כי לפי דעתם, כל מה שיש יהודי בעולם, הרי יהיה לו שלום, ולא שקט, ולא אהבה, ואחווה בין העמים, וכל הצרות שיש בעולם, היהודים אשמים, לכן אם רוצים לחיות באמת בשלום בעולם הזה, אז חייבים להשמיט את התחילים האלו, איך שקוראים לנו, אשר נקראים יהודים. אני חושב שקורבן כזה לא היה מעולם. אנחנו רוצים לעשות השוואות. אנחנו לא מדברים על דברים מוכנים, מסתרים, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על דברים המוחשים, אז רצח עם כזה, כמו שהגרמנים תכננו ביסודיות שלהם, בלהיקנות שלהם, יש לבית פרוטוקול שבידת ולזה, זאת הייתה אותה בידה, ברלין, במלון ולזה, שבה הוחלט על הפתרון הסופי, שבה יש פירוט מדויק של כל מקום מקום, כמה יהודים שם, בתוכם דוגמה, קרואטיה, שזה 300 וכמה אנשים גרים שם יהודים, והם נכנסו לכל אחד לאחד, ידעו, במדינה הזו יש ככה, ובו ככה, ובו ככה, זה הגיע למספר של 11 מיליון, רק באירופה. כאילו היו כולם מועמדים להגיע לאותן ערובות, כפי שתיארתי את זה לקודם. כשאני היום מתבונן, אז אנחנו הרטלובה לא באים לספר היסטוריה. כן, אנחנו, כשאנחנו לומדים את השואה, כמו שאנחנו לומדים את חורבן ירושלים, אז אנחנו לא לומדים היסטוריה. אנחנו רוצים להפיק תועלת, כפי שקודם הרב ליאור הזכיר, שכל המתאבר, החורבנה של ירושלים, בוחן עובד בשמחתה, אז הרב יעקב משה חבריו, זכר צדיק לברכה, אמר שכתוב זוכה ורואה, לא כתוב יזכה, זוכה, כי עצם הדבר, כשאדם מתאבל ירושלים, וזה דיבור כבר בונה את ירושלים. לא שכח ירושלים. אז פירושו של דבר, כשאנחנו מתאבלים על החורבן, אנחנו לא מתאבלים על מה שהיה בינינו. אלא האבל הזה הוא בא, הוא מרגיש בתוכנו את התודעה ואת החובה שאנחנו חייבים לבנות בחזרה את ירושלים. פירושו איך אפשר לנות אותו ולתקן את אותם הדברים שגרמו לחורבנה. ולכן אנחנו צריכים גם ללמוד את השואה, אנחנו לא יודעים על מה עבד הארץ, גם ירמיהו לא ידע. אבל זאת עובדה, ולפעמים אנחנו שואלים את עצמנו, מה באמת הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? אז שמתי לב, ראיתי רמב"ן בפרשת בית חנן, אני חושב ממש הוא מאיר את עינינו. כתוב בפסוק, לא מרובכם מכל העמים, חשק השם בכם ויבחר בכם, כי אתם המעט מכל העמים. אם אחר כך כתוב מה שכתוב, עם אהבת השם אתכם וכו'. אומר הרמב"ן כאן, חשק שנקשר עמכם בקשר אמיץ, שלא ייפרד מכם לעולם. מה הקדוש ברוך הוא לא ייפרד מכם? לרשום בחשוקיהם כסף. ויבחר בכם מכל העמים, שתהיו אתם סגולה, תחילה ונחת. סגולה ונחלה לא, כי הבחירה בכל מקום ברירה מן האחרים. ואמר אתם כי מהרת השם אתכם בחר בכם, שראה אתכם ראויים להתאהב לפניו ונבחרים לאהבה יותר מכל העמים. לא הסכים בזה טעם מן הבחירה. אין כאן טעם, למה? כי הנבחר לאוהב הידוע לסבול את אוהבו בכל הבא עליו ממנו. מישראל רואים לך מכל עם. כמו שאמרו שלושה עזים הם ישראל לאומות, כפי שנאמר או יהודי או צריך. זאת אומרת כך, שהכתוב כאן יגלה מדוע הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. לא בגלל שאנחנו רבים, לא שאנחנו חזקים. כל הדברים האלו שלכאורה היו צריכים להיות סיבה לאהבה. דבר אחד בלבד, כי אתם המעט מכל העמים, כי ראת השם אתכם, כי חשבתי שבכם. במה? כי הוא רצה לבחון, והוא בוחן, שכתוב כאן, אהבה שלא מידע או קצרות. אבל האהבה בבני אדם היא מתבררת, הייתי אומר, כשאדם נמצא במצוקה, אני זוכר עוד בחוץ לארץ, יש פתגם שאומר שבמצוקה תכיר את הידידים שלך. יש אנשים כל מיני ידידים, כל זמן שטוב לך עושים ידידים שלך. אבל ברגע שאתה נמצא באיזושהי מצוקה, הם נרמים. לא רוצים להביא קרבתך, שלא יחשבו בהם, אני יודע מה. סימן שזה לא אהבה בכלל. מתי מתברר שיש אהבה בין אנשים? שאינם מוכנים להתפרד באהבה הזו שגרה וקיימת גם כשאחד עושה לשני צרות. הוא עושה כאן. הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכיוון שבחר אותנו שאנחנו מוכנים לסבול את האוהב שלנו גם בסבל שהוא בא ממנו עלינו. זאת אומרת ששעת המבחן שבו הקדוש ברוך הוא בוחר בנו לדעת אם אמנם אנחנו אוהבים אותו היא כאשר אנחנו נמצאים במצבים קשים ביותר ואנחנו לא עוזרים את האהבה הזאת. וזה מה שקרה כאן, שהקדוש ברוך הוא בחן ונוכח לתביכול שאין עוד עם כזה. ויש כמה וכמה סיפורים גם לי שאני אוכל להוכיח את הנאמנות הזאת. אבל אני חוזר עכשיו לאותו קידוש שאבא זכרונו לברכה עשה באותו ליל ליל שבת ברכבת החשוכה הזאת חתיכת לחם יבשה. הוא אמר כי בנו בחרת אותנו קידשת. אז תמיד קשה להבין מה בנו בחרת, הקדוש ברוך הוא בחר בנו להיות במצבים כאלו. כן, בסוף אנחנו נבחרים גם כאשר אנחנו היינו במצבים שכאלו ולא זכר ולא שכחנו אותו, זכרנו אותו וקידשנו את השבת כמו שציווינו. זאת שעת המבחן שבו אמנם אנחנו מוכיחים שאנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא, ובגלל זה הקדוש ברוך הוא בחר בנו, בגלל זה הוא גם אוהב אותנו. עכשיו דווקא בשעה שכזאת היה מתאים יותר לומר את המילים הללו כי בנו בחרת, בגלל זה כשעשינו את הקידוש באותו חושך באותו מצב של אימה ופחד, בכל זאת אנחנו מקדשים את הקדוש ברוך הוא, מקדשים את השבת. אם כן זאת נשאר את המבחן שעומד האהבה שבינינו בשבילה וקיימת. אמרתי שאני אספר אולי כמה דברים שהם מוכיחים שמה מהדברים, כמה שהדברים האלה נכונים. כפי שאמרתי לכם, אני עברתי את הסלקציה ומאז גולגלתי במחנות שנים במשך זה היה בחודש תמוז. המלחמה הסתיימה בחודש אייר, כלומר כמעט שנה שלמה הייתי עכשיו לבדי וגולגלתי במחנה למחנה בתנאים כאלו ואחרים. אנחנו כאשר הגענו לאושוויץ, הגענו לאושוויץ, באמת זה לא אושוויץ, זה נקרא בירקנאו, מי שאולי היה שם מכם, זה נקרא אז אושוויץ מספר 2, כי אושוויץ עצמה זאת עיר פולניה, פולניה בפולין, שנקראת אושוויץ, בקרבתה יש מחנה ריכוז גדול, אבל זה עדיין לא אותו מקום כמו הקימו הגרמנים את בתי חרוש למוות, כפי שאחד הסופרים מתאר אותם. זה היה בבירקנאו, זה בערך כ-5 קילומטרים, משהו כזה, במרחק של אושוויץ. והיום, כשיש דבר שקוראים, היה מצעדי מוות, ובזמן בחודש ינואר 45, כשהתקרבה החזית הרוסית, אז פינו את, עדיין כל מי שנשאר באושוויץ, פינו אותו, פינו אותה מכיוון שלא רצו שניפול של הרוסים. והצעידו אותנו למחנות אחרים. והצעדה הזאת נקראת מצעת או מצעדי המוות. אני בעצמי הייתי אחד מאלו, אנחנו היינו במצעת הזה כפי שהוא היה במשך 5 שבועות, עד שבסוף חודש פברואר הגענו למאוטהאוזן במחנה ריכוז באוסטריה. אבל בהיותי באושוויץ, וזה היה כבר באושוויץ אחד, אני סונפתי לקבוצת עבודה שעבודתה הייתה לטפל בחווה חקלאית שהייתה במרחק של 9 הליכה ממקום שבו היה מחנה עצמו, ושל כך היינו צריכים להתעסק כל בוקר וכסגיס ובוקר, זה היה בתקופת החורף ושהיינו קמים בשעה 4 ושארנו באמצע הלילה בפולין קור עז, היינו קבוצה של כמי העיל שתסרנו עד שם המחנה, היינו גם עייפים וגם צריעים וגם רעיבים עם כל המעלות, והיינו צריכים לחכות את שם אנשי ה-SS ולבוא אותנו למקום העבודה שזה היה כאמור במרחק של 9 הליכה, ושם השינו משה היום וברבים היו חוזרים. עכשיו גם כשחזרנו זה עדיין לא נגמר. כי אחד הדברים שהגרמנים לעצמם פחדו שלא תפרוץ מגפת טיפוס, או כפי שהם קוראים אותו באנגלית טיפוס, בעברית טיפוס בהרות, זאת מחלה מאוד מסוכנת, והיא מעבירים אותה קינים. לא קינים שזוחלות בראש, בשערות, יש קינים שנכנסות בתוך הביגוד, וזה מסוכן מאוד, ולכן כדי לתנאים ההיגייניים והירודים שאנחנו היום שקועים בהם, אז הריבוי הכלים היה תופעה מאוד שכיחה, והם לחמו נגד זה מכיוון שהם פחדו שזה לא יפגע גם בהם אחר כך. לכן מדי פעם היו עושים לנו חיטוי. החיטוי היה, הכניס אותנו למין בית מרחץ שהיה בתוך המחנה, הם צריכים שם להתפשט, גילחו את כל הגוף מכף רגל ועד ראש, וקילחו אותנו במים חמים, ומרחו את הגוף עם איזה נוזל, ליזול, משהו כזה שהיה משמיט את החרקים האלו. ואת הביגוד, בגלי האסירים, שהיו גם כן בת גס כזה, שאם היו בתוכו קינים, היו צריכים להשמיט גם אותם, לכן התקינו מין דבדים, אני בדיוק עכשיו זה היה בנוי, ועל ידי אוויר חם, כפי ששמעתי, היו משמידים את החרקים האלו. ובאחד הלילות שזה קרה, הייתה איזו תקלה בתוך המערכת, ועמדנו שם כמה שעות, זה היה בלילה, בחורף, כפי שאמרתי מקודם, ואמרו שאין בגדים, מכיוון שעוד לא עשו את החיטוי, עד שתוקר המקום, התקלה שתוקר, אז יעשו את החיטוי, ישלחו את יביאו את הבגדים לתוך המחנה. בינתיים גירשו אותנו לתוך אותו בית מרחץ, בלי בגדים בכלל, רק עם נעליים, בחוצות המחנה באמצע לילה בתקופה של דצמבר ינואר, וככה רצנו לתוך המקום איפה שאנחנו היינו ישנים, היו מבנים כאלו שבתוכם היו דרגשים כאלה של שלוש קומות, שכל אחד ככה זחל בתוך הכוך הזה, איפה שהוא שכב, ובכלל הברך כזה ששכלו גם שתיים אחד היה את השני. באנו לשם, אז גם סמיכות לא היו, סמיכות שהיינו רגילים כסות בהן, זה לא היו סמיכות צמר ולא סמיכות פוך ולא משהו דומה לזה. אני יודע בדיוק מה שזה היה, כמו זה סמיכות, אבל גם אלו לא היו, מכיוון שגם אלו הוכנסו לחיטוי. במצב כזה להירדם זה גם כמסוכן מאוד, כי אסור להירדם מצב של קיפאון, של קור. אז היינו צריכים לחכות עד שיביא לנו סמיכות, ואז כל אחד חטב לו את הסמיכה, ונכנס לתוך הכוך שלו, ולסוף כל סוף לסגור קצת עיניים, כי השעה הייתה מאוחרת, ועוד מעט היו צריכים לקום, כפי שאמרתי, בארבע בבוקר, והיו מיירים אותנו. וכשאני ככה שוכב על דרגשי, פתאום אני שומע יהודי אחד, ששכב במרחק לא רב ממני, קורא לי, כן, זה אחד מהקבוצה שלנו, שקמתי אותו, והוא אומר לי, תעשה לי טובה, קר לי מאוד. אולי תיקח את הסמיכה שלך ותבוא אליי ואנחנו נתכסה שנינו בשתי סמיכות, אז יהיה לנו יותר חם. טוב, הוא היה יהודי אולי בגיל 40 השנה, אם אני לא טועה, כבר בטח משפחה שלו, הוא שנדה משם לידו. ואני נשכב על ידו ואז הוא אומר לי לא פחות לי יותר, מה תשמע? אני כל לילה, לפני שאני סוגר את עיניי, אני קובע איתי מתורה. הייתי מתורה. איפה, מה? אתם עושים דבר? לא, מה, עוד לא חומסים, לא מתורה. מה זה הייתי מתורה? מה אתה עושה? אז אומר, אני כשהייתי צעיר, עמדתי בישיבה, במונגריה, שם היו נוהגים, היו לומדים התלמידים בעל פה. וגם היום יש לומדים משניות בעל פה, ושם למדו אפילו גמרא בעל פה. אם אין יודע בדיוק כמה שהוא זכר, אם זה כמה מסיפות, איך אני לא אוכל להעיד, מה שאני אתן לי, וזה מדויק, ותולי הוא למד בספר ביצה, והוא קש ממני שאני רק אשכב על ידו ואני אקשיב. ומזלי, שקטה מסכת הראשונה שלמדתי עוד בבית, שאצלנו היו מלמדים את הילדים, אלו שלמדו מרא, מסכת ביצה זה קטה מסכת הראשונה. וככה שידעתי על מה מדובר שם, כי אחרת אחרת הייתי יודע מה הוא עושה. טוב, ואז שיווקנו לקייס דבר אחד, בוא נהוא נקרא את הגמרא, ואני אציף. זה מה שביקש ממני. טוב, אני אשוחף ככה לידו, כמו שבועדים מקור, עם כל המעלות, כפי שאמרתי מקודם, סוף כל סוף אני כבר רוצה ללדן, לא צריכים לקרוא איתי מתורה. ואז הוא מתחיל ללמוד את הדף, אבל לא רק ללמוד, הוא למד אותו במנגינה, ועדים כשעדים בישיבה, אז נחלי ישיבות, קוראים תורה לשרים, לא קוראים טקסט, זה עשינו אוניברסיטה. בישיבה לומדים תורה למנגינה, וזה עולה עצמים חיים. כן, כשהיה לתלמיד שעבד ברכיש, עברו ברשתו של אמיר בטאבו, אמרו ככה לא לומדים, צריכים ללמוד הכל, צריכים ללמוד במנגינה, זה צריך לדור. הוא שכח את הכל, הוא שכח איפה הוא נמצא, הוא שכח מה קרה עם אשתו, עם הילדים שלו. הוא שכח שלא במרחק רב מאיתנו לשמה הערובות האלו, שגם כן לחכות, כן, הם לא היו שישבו ובטל. שום דבר. הוא ידע שכל זמן שאליו פקוחות, הוא חייב ללמוד תורה. חשבו תורה שצריכים ללמוד תורה. כתוב ברמב"ם, זה דבר רק מעניין, וכל תלמוד תורה, כתוב שעד מתי חייב אדם ללמוד תורה. אומר הרמב"ם, עד יום מותו. שנאמר, כתוב שמה, הכל ילך המלדה, הכל ימי חייך. אז שאסור לעזור את התורה, כל החיים, כל ימי חייך. שואלים, מה, הכל צריכים ללמוד, כל מה שאדם חי. לא, התורה הזו לא מצווה כמו מצווה אחרת, שצריך כל מה שאדם מסוגל ללמוד לקיים אותה, אז הוא לומד את לקיים את המצווה. אלא אדם חייב לדעת שהתורה זה החיים שלו, כל מה שהוא חי הוא צריך, זה המזון, זה כמו שהוא צריך את המים בשביל הגוף, את הכוסת לחם, אז הוא חייב את התורה, כי הנשמה שלו צמאה ודאבה, והמזון שלה, כפי שהרמב"ם אומר, זאת התורה. אני לא יודע אם הרמב"ם תיאר לעצמו שאפשר יהיה לקיים את ההלכה הזאת גם בתנאים שכאלה. אבל זאת עובדה, אני מספר לכם את זה, ותאמינו לי, אולי תפתקו קצת, אולי אני קצת מפברק, אולי אני מוסיף. אני אומר לכם, אני כתבתי את הדברים מיד עם שחרורי, והם תהיו תליים, לכן הם גם מדויקים, ולא שאחרי 50 שנה אני פתאום נזכר לספר סיפורים. ככה זה היה. אך אם אנחנו רוצים להביא דוגמה, מה זה כתובה ובחרת, כלומר ש... כדוק הוא רוצה, ראה שאנחנו מסוגלים ומנסים שכאלה גם כן לא לעזוב אותו ולא רק לא לעזוב אותו, לא לעזוב את התורה שהוא רוצה שאתנו מתוך אהבתו אותנו אז אני חושב שאין לך דוגמה גדולה מהמצב הזה שבו אני מתאר שקיבלתי שיעור דוגמה במסכת ביצה היהודי הזה היה באמת צדיק צדיק מיוחד. אני לא יודע מה הוא עשה בחיים הפרטיים שלו כשהיה בבית. הוא לא היה לא רב ולא איזה דיין ולא ראש ישיבה. אני לא יודע מה שקרה בעל הבית. הבית בונגריה, שהוא ידע דבר אחד שהחיים שלו זה לעלות את הקדוש ברוך הוא לכן את תורתו ואת מצוותיו. ולא יפה ממנו אפילו כשאני מספר לכם. סיפרתי שקיבלתי לנו שיעור מגמרא. אנחנו נמצאים כאן בבית המדרש אז קיבלתי גם מהם פעם שיעור אני קורא לשיעור בתקווה מה זה שיעור בתקווה? אני לא קורא לשיעור באמונה לא היו לו ספקות באמונה ואני חושב שגם לא חשב בי שיש לי ספקות אבל תקווה זה משהו אחר יש דברים שלפעמים אדם מאבד תקווה כן קוראים לפעמים שאדם הוא שחף מוצמח, אין שום תקווה בדרך הטבע שאדם עושה אי פעם יקום, אתה יכול לשכב שם אחר שנים, הוא חי ולא חי, אין תקווה שיעזור. יש לפעמים מצבים שכאלו שאדם מאבד את תקוותו, הוא לא רואה שום זיק אור שהמצב ישתנה, יש מצבים כאלו. ועומדנו לפני השער הזה, ואנחנו מחכים בלילה שיבואו אנשי ה-SS וילבו אותנו לאותו מקום עבודה כפי שסיפרת לכם קודם אז באחת הלילות אני קורא, זה הוא ניגש אליי הוא אומר, אני רוצה לשאול אותך שאלה כתוב בתהילים השם, חזק בים מסביבך וקרוב השם. אנחנו כולנו מכירים את הפסוק, ואנחנו יודעים מה בקוד בבוקר, לפניהם כבקינו, בחודש אלול, תשרי, ומגיעים לנו את כל הפרק, פרק חבלי מטילים, מדלית השם הוביל אישי, הפסוק האחרון הוא כאמור, קרוב השם, חזק בים מסביבך וקרוב השם. ואז הוא שאל אותי, אמור נא לי, למה דוד המלך אומר פעמיים קרוב השם? שאלה? שאלה? אני יושב פה לפניכם, ביקשו ממני לתת לכם שיעור, שיעור בטילים, אנחנו עוברים פרק חזי, מגיעים את פסוק אחרון, אני שואל, למה כתוב? קטה לי משהו, קטה לי משהו אחר, השישי יגיד, גם כן משהו, אני יודע, כל אחד נמצא לאיזשהו רעיון, למה צריכים להגיד פעמיים קרוב השם? הוא המורה ואני התלמיד, לא מונה ולא מצפה, הוא לא היה המורה שלי, ואני לא הייתי התלמיד שלו. אני מבין שהוא, כשאנחנו עומדים שם באותו קור אז, ואנחנו קופים ככה וקופצים, ומחכים שיבואו פה, שבוכל ללכת, וכנראה לעמוד את יותר קשה מה שהולכת. ואז הוא שואל שמה הפתות, אז הוא עדיין לא התקרב עכשיו לתת לי שיעור בטילים. הוא הרגיש משהו שהפסיק לו, והוא חיפש רק איזה אוזן קשה ושהיה מוכן לשמוע. טוב, הוא פנה אליי, למה? לא יודע. אולי הוא קיבה שאני מוכן לשמוע. באמת שמעתי, זה אמת. מה אני אגיד לך? לפעמים אומרים לאדם, קרוב השם, כפי שתיארת לכם מקודם, זה ברכה לבטלה. אין מה לבטל, אפילו זה לא נכנס לתוך העובד שלו, זה סתום שם. מה זה קרוב השם? אנחנו היינו שבויים כבר למעלה מחמש שנים תחת השלטון הנורא הזה ששמו גרמניה. ובתנאים הנוראים האלה שאנחנו שבויים בהם היינו כלום בתוך האדמה, איזה מנהרה, בתוך עומק האדמה שאתה לא רואה שום זיק אור בסופה. אנחנו לא ידענו, מה זה היה בחודש ספטמבר, דצמבר או ינואר, היה כדי קרוב לחצי שנה, לפתאום המלחמה, זה לא ידענו. לא ידענו איפה בדיוק החזית, לא ידענו מי גובר על מי, אנחנו תמיד שמענו שהגרמנים הם מנצחים, הם מתגברים, הם גוברים. לא היה משום עושה כמה זמן זה ייקח, ובוודאי שלא ידענו מה יהיה איתנו, אם זה ייגמר ואיך זה ייגמר, אם אנחנו נזכה לסוף הזה. אף אחד לא ידע. ואפשר לומר, חיינו בלי תקווה. בלי תקווה שזה יסתיים, שאנחנו נזכה לסוף הזה, כפי שבסופו של דבר זכינו. אם שאני חושב לא היה חשב על כך. אנשים איבדו את תקווה. אני ראיתי בעצמי, אנחנו מוקפים בגדרות סטייל שהיו מחושמלות עם מתח גבוה, והיו כאלו שניגשו אל הגדר ותפסו את האוטו בשתי ידיים, ותוך רגע הפכו לגוש פחם. נגמר להם, כן? אין למה לחיות, ערך החיים שם הפך להיות אפס, שום דבר. אז רק לסבול, אז בשביל מה לסבול? ואומרים. עכשיו אתה הבא ואומר לקרוב השם. זה לא ספקות באמונה. לא, אמרתי מקודם. אלי לזה לא בא להגיד שצריכים לחזק את האמונה. זה תקווה. יש מצב שכשבדוח הוא גזר, זהו זה. על כן, בגלל שהוא גזר, אז הוא לא נמצא. זה, תסלחו לי, זה קטנות של אנשים. שאומרים שהיות שהקדוש ברוך הוא עושה לי דבר כזה וכזה, אז אני לא מאמין בו. סימן שהוא לא קיים, כי אם לא היה קיים, הוא לא היה עושה דבר כזה. אבל יחד עם זאת, הם ישראל טענות אליו. אז אני באמת שואל, אני לא מבין אותם. אם הם לא מאמינים בו, אז אני ישראל טענות. אם יש לנו טענות, סימן שהם כן מאמינים בו. ואם מאמינים בו, אז לשבוע לא רואים טענות. מה זה פרטנר, הקדוש ברוך הוא, זה בן אדם, אני לא מבין אותך, וזה, רק אני מברוג את שיחה. זה דרגה של גן ילדים. פתאום כמה שם, אני לא רואה את זה אחר. זה משחק ילדים. זה קטנות. שהשקדוש ברוך הוא יכול לעשות צרות, כתוב בתורה. הם לא פסוקים מלאים. אבל כתוב שם, את אישה מדח. פתאום כמה שם. איך כתוב, נכון? ועכשיו כתוב בתוך אחד כתוב, את אישה מדח. שעלולה להיות השמדה. פתאום כמה שם. הקדוש ברוך הוא גילה מראש שזה עלול להיות. אם לא תשמעו, הוא יהיה כך וכך. שלא שמענו. כן שם, על צדיקים, למה צדיקים, על כל זה, זה רק שאלות משניות. על כל זה אפשר לקבל תשובה. אם לא מקבל תשובה, גם כן לא נורא. אני אחרי החורבן הזה, כשזכיתי לחזור לעירי, זה פרט, שביקרתי אצל אחד מזקני פרט שנשאר ונס בחיים, אז הוא אמר לי, שתפקן לא מדבר מה שקנה כאן, אתה רואה? כן? מה אתה רואה? מרחק מסוים, גודל מסוים. בסדר, מה יש אחר כך? לא יודע, מה יש שם? תיקח טלסקופ. נו, מה יש מהיר לטלסקופ? עולם ומלוא. אבל אני לא רואה את זה, עד כן. העיניים שלי אינן מסוגלות לראות כל דבר. האוזניים שלי אינן מסוגלות לשמוע כל דבר, וזה טוב. אחרת, אם היינו שומעים ורואים דברים שאנחנו לא רואים אותם או לא שומעים אותם, אז סימאים יכולים להחזיק מאמץ. והראש שלנו הוא בלתי מוגבל, השכל שלנו הוא בלתי מוגבל. אנחנו מבינים את הכל, אנחנו לא מבינים, סימן שזה לא קיים. ואני בטלים ומטלים, גם הראש שלנו פיצי, כתב, מה אנחנו מבינים? אנחנו חושבים שאנחנו חכמים גדולים. ביחס לבעלי חיים אנחנו חכמים גדולים. יש אנשים פחות אינטליגנטים, יותר אינטליגנטים. כמה שאנחנו חכם, עד גבול מסוים. מכאן והלאה, עד עולה חדשה. אז עד כן, טוב, אבל הוא אמר לי כך, לפעמים אדם נמצא מצב כזה, תמר, השם, חזק היה מסיבך, צריכים להתחזק, צריכים להתאמץ, אולי הוא לא דפק על השולחן, כי לא היה שם. אבל הוא אמר לי, אני זוכר את זה, חזק היה מסיבך, עשו לי את האש, צריכים חיזוק, צריכים להתאמץ, צריכים לגייס את כל הכוחות האפשריים שנמצא מתוכך, ולגייס, מה? תקווה. לא להביא תקווה. איך יכול להיות? לא יודע. אתם יודעים איך הוא כל יכול. הוא יכול להציל אותך גם כשאתה חושב שזה סוף כל העולם. חזק גם אצלך וקבל השם. כך הוא אמר לי, בתוך כמה דקות שאנחנו עובדים שם בעיצומו של החול, אבל את השער הזה שכתוב שם נעלף ארבע את מוכפריי, ואת השעבון שמעתם על זה, כאילו העבדה משחררת. כעבור מספר חודשים הגעתי לראות האוזי. זה היה אחרי ניצות המוות, כשאמרתי לכם, זה הרע חמישה שבועות, הגענו שם בסוף פברואר. היו שם כמה שבועות, אז שהגיבו אותנו עוד לאיזה מחנה, תופת אחרת. והיותי במחנה מאותה אוזן, הגיע ימי הפסח. איך ידענו? ידענו. איך ידענו? לא משנה, עובדה, ידענו ולא טעים. אנחנו היינו מקבלים שם אוכל פעם אחת ביום, והאוכל הזה שהיינו מקבלים זה היה איזה דבר שקראו איזה לחם, אני לא בדיוק מה הסוגיה היה עשו, ואיזה מים. אני אגיד לך את זה היום, אני חושב, אמרו לי שמרשים לזה סלק למן. זה פשוט מים דלוחים, אני חושב שאפילו כלף לא היה מגיע לזה. אבל זה היה האוכל המזון היחידי שהיינו מקבלים במשך היום. פעם אחת בצהריים, זה פרוסה או משהו כזה שקוראים לזה לחם וקצת מים וזהו. ערב פסח היה ולפנות ערב שם כשהיו ישנים, לא היו ישנים על דרגשים כמו שהיה באושוויץ, כמו שקיבלתי לכם כל יום השיעור הזה שקיבלתי בתוך אותו דרגש, אלא שם הצריף כניסו אותנו שורות שורות מקיר אל קיר, שורה ארפית, אחד מתוך השני, תבוא מטר וחצי עוד שורה ועוד שורה, ככה אמרו את כל הצריף הזה עם שורות של בני אדם, אחר כך אמרו במרחק אולי של מטר וחצי, אורך של גופו של אדם, אנחנו בממוצע, ואז אמרו שתעמוד שורה מול שורה, ואז אמרו ליפול. ובאת אחת היו צריכים ליפול על הרצפה, שלא היו שם דרגשים, רצפה חשופה, והיינו ישנים ככה אחד בתוך השני, כמו שאומרים, סרדינים בקופסה. אבל לפני שהכניס אותנו לתוך הצריף הזה, הייתה שם רחבה, והתחלנו, אפשר היה שם קצת לטייר. ושגם כן, בבתי הסוהר נותנים גם לאסירים האלה שיושבים שם, אני יודע, באיזה כלובים לפעמים, אז נותנים להם קצת, כן, לטייר. זה סיבה אחרת, לא משנה, אבל ככה רק מהלוך וחזור. אז אני זוכר, אז אמרתי אחד מהחברים שלי, אתה יודע שעכשיו זה ליל הסדר. נו, אתה בסדר, מה אנחנו נעשה? ליל הסדר. זה איך המצאת מצרים. מה עושים? מצא, יין, גפס, מסובין, סודה, שום דבר, מרור. עוזר מרור שיהיה שבל על הדרך עליו. שום דבר, אז מה זה סדר? כן, יש עוד דבר. עכשיו מספר את ההגדה. אבל אין ספר. הסיפור מספר מהגדה, תגיד ברוך השם יש, ובחרנו מהבית. ואני זוכר, התחלנו ללכת, התחלנו להגיד, אה, רחמן, יעד, אך, לא נתן דבר, אבל מצרים. כשאני היום מתבונן, כשאמרנו את המשפטים האלו, מה אנחנו היום מתכוונים כשאומרים את זה? אבותינו היו במצרים, זקנים היו, כן? מדברים בשבועות את השנה. אכלו את הלחם היבש הזה, אבל אנחנו אוכלים לחם ברבל, או אנג'ל, או איך שקוראים כל המאפיות האלה, לחם טריף. עם כימל, בלי כימל, מתוק, יותר מתוק, פחות מתוק, שזה תריג, זה היום יצא מהתנור ולא מאתמור, כי כל יבש, כל לא טעים. אבל הם, מסכנים, הם נחמו, אכלו את הלחם עניה, את המצה, עשו שאכלו. לא מצה ולא, לא מצה, לא עניה, לא נעלה, לא שום דבר. מה נשתן הרי הזה שבכל היות עם אוכלים חמץ ומצה, הרי הזה כולו מצה, שבכל היות עם אוכלים שער ירקות. הרי הזה כולו מרוק. לא מצא, לא מרור, לא שער ירקות, לא שום דבר. מה נשתנה? היה, אני חושב, מה נשתנה הרי הזה מכל הלילות, איזה שנה, תשעה חמישית, כמו נשתנה הרי הזה, שאפשר היה לשאול. אבל עיקר, אנחנו אומרים, עבדים היינו כבר במצרים. עבדים היינו, אבל אנחנו היינו בני חורים, נכון? הם היו מסכנים, עבדים תחת פרעה, במשך כמה שנים היו עבדים ממש, על כל פנים, היו עבדים. אבל אנחנו היו בני חורים. אפשר היה להגיד משפט כזה? אבל כתוב במפורש בתורה, כמובן שישראל הגיע למדבר, באו אל משה עם רבינו טלות, מה עשית לנו? כשהיינו במצרים ואוכלנו לחם הסובה, כך כתוב בתורה. במצרים לא היה רע, אכלו לסובה. לא רק לחם, גם בשם, וגם דגים, וגם המתיקים, וגם קישואים. היה הכל, ולא חסר להם אוכל שום דבר. גם חיי משפחה היו, יודע שפרו ורבו והגיעו מ-70 נפש למיליונים. אבל אנחנו, העבדות שלנו אין לה שום אך ורע, אני חושב, בכל תולדות של עבדים בעולם. אין עבדים יותר גרועים מה שאנחנו היינו, פשוטו כמשמעו, אנחנו נוהב כגמור. גם עבד, ושמה, אני יודע, בג'ונגלים באפריקה, ששמה, אז גם כן יש איזה זכויות מינימליות שנותנים לו לחיות. אנחנו נוהב כגמור, כל אחד היה לעשות לנו מה שהוא רצה. אז אפשר היה להגיד, אבל אם היינו, ועכשיו אנחנו בני חורים, אולי היינו דוברי שקר, היה מותר להגיד משפט כזה. אבל אני חושב, ואני לא אומר לכם שאז חשבתי על כך, זה אני לא רוצה להגיד, אבל אני רק יודע לדבר שלא היינו מטומטמים, זה כן רוצה להגיד. וכשאמרנו, כנראה הבנו משהו, אני יודע בדיוק מה, אבל כנראה כשאמרנו משפט כזה ואמרנו אותו, אמרנו אותו כנראה עם איזושהי כוונה. וכשאני מהיום מתבונן, אני חושב כך, יש לנו 4 לשונות של גאולה. הוצאתי, הצלתי, וגאלתי, ולקחתי, נכון? כן, אנחנו שותים 4 כוסות יין מן הסדר. אצלנו, הוצאתי, לא, והצלתי, לא, וגאלתי, לא, שום דבר. ולקחתי, זה לא יתבטל. לעולם לא יתבטל. הקדוש ברוך הוא לקח אותנו להיות לו לעם, אנחנו בנים שלו, עבדים שלו, עם כבונים, עם כבונים, רחמנו. הוא אבא שלנו. ואבא נשאר אבא, לא יעזוב שום דבר, הוא יכול לנתק אותך, הוא יכול לנשק אותך, הוא יכול לעשות לך את כל הדברים היפים ביותר, הוא יכול גם להרביץ. מרביץ, לפעמים מרביץ חזק, ואז הוא לא אבא, לפעמים אני לא יודע למה הוא מרביץ לי, אז אין ברוגס עם אבא, לפעמים אפשר לעזוב את הבית בגלל שאבא מרביץ. אבל הוא נשאר אבא, זה אפשר להגיד שהוא לא אבא. אבל נשאר תמיד אבא. יכול להיות שבאותה שעה לא ידעתי למה שהוא מרביץ. אבל בסופו של דבר, יכול להיות אחרי שנים לפעמים נזכרים, או, איזה טוב עשייה אבא שהשעסתי בת בן ומכות. מי יודע מה היה קורה איתי אולי המכות האלה. אבל נשאר אבא. עבדים היינו, עכשיו אנחנו בלי חורים. מאז שהקדוש ברוך הוא בחר בנו ולקח אותנו לעם, יהיה מה שיהיה. אנחנו בנים שלו. אם אנחנו בנים שלו, אז הם עבדים. יעשו מה שיעשו, עשו מה שעשו. אנחנו תמיד נשארים הבנים של הקדוש ברוך הוא. אין לך חירות גדולה מזאת. לא חשוב באיזה מצב שנמצא, כי שהזכרנו את זה כבר מקודם, אנחנו תמיד נשארים בנים שלו, הבנים שלו. תן השם שלא ידע כל צרות יותר. אבל מה שאני רוצה לומר, בזה אני מסיים, שסיימנו את הליל הסדר המיוחד הזה, אגיד לכם את זה, אני לא יודע אם יש אך ורע בהיסטוריה. לעשות סדר בצורה כזאת, ושבח עשינו, כולו ליל הסדר, רק מה אני לא שמעתי, וקשה לתאר שיש דוגמה לסדר כזה. אבל אני רוצה לומר לכם דבר אחד. סיימנו את הסדר, ואמרנו לשנה הבאה בירושלים. כשאני מספר את זה היום את הסיפור הזה, יש כאלה שאומרים, כנראה לא הייתם גם ו... זה מה שעברו שלכם בירושלים? מצב שכזה, אתה חושב על ירושלים, אתה חושב שתוכל למשום, שתוכל לקבל גזית לחם, שתוכל לקבל מים לשתייה, שתוכל לחיות? איפה? קודם כל תיתן לי לחיות. בשנה הבאה בירושלים. זה, על כן אומר, בשבילי בירושלים, עם אותה אוזן, זה מרחק של שנות אור. כלומר, זה אותו תגור הארץ. זה לא בעל מעדן, מאותה אוזן בירושלים. אין לזה מציאות, זה לא שיש גיאוגרפיה. זה פשוט, זה לא מציאותי. הקדוש ברוך הוא כל יכול. היהודי הזה אמר, חזק לעם ישראל חזקיו אל השם, עשו לה בית תקווה, גם כשאתה חושב שהכל נגמר, הייתה בית תקווה. אמרנו לשנה הבאה בירושלים, הקדוש ברוך הוא עשה את הנס הגדול הזה וזכיתי שבשנה הבאה הייתי בירושלים. ערב טוב לכם.
תודה רבה לרב אדלר. כעת אנחנו נתפלל את תפילת ערבית בעוד 3 דקות ולאחר מכן תפילת ערבית.